בוקר טוב לכל החברים היקרים, היום ננסה להיכנס לענייני ארבעת הבנים. הקטע הזה של ההגדה הוא קטע מאוד סתום, ולכן נכתבו עליו המון 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 פירושים, ניסיונות להבין מה בעצם רצו התנאים שכתבו את ההגדה לומר לנו בדרשות האלה של ארבעת הבנים. אז אני רק רוצה, לפני שנאמר משהו, לנסות להצביע על מה כל כך סתום בפסקה הזאת בהגדה של פסח. באמת, מי שעובר על התורה, כמו שהתנאים בעצם עשו את זה כאן, רואה שבאמת ארבע פעמים בתורה, התורה אומרת לנו שיום יבוא והבנים ישאלו אתכם שאלות שונות, ואתם תענו להם, והענייה קשורה לעובדת יציאת מצרים. ומכאן באה הדרשה שהתורה בעצם פונה לארבעה בנים, ארבעה בנים שונים. יש כאן ארבעה בנים בתורה, אז נגיד, זה כנראה ארבעה בנים שונים, הבן האחד, הבן השני, וכולי. והיה יותר פשוט, אם חז"ל היו פשוט, אומרים לנו, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. או אפילו היו ממקמים לנו, אומרים לנו, הבן שבפרשה הזו, זה הבן החכם, והבן שבא פרק בפסוק הזה, זה הבן החכם והתם וכו'. אבל חז"ל לא עשו רק את הדבר הזה, אלא החכמים פה, הם גם ציינו שיש כאן ארבעה בנים ונתנו להם שמות, ורק שני בנים, שזה שאינו יודע לשאול, והתם, הם פשוט ציטטו את הפסוקים, ואמרו את מה שכתוב בפסוקים עצמם. כן, הם אמרו, תמה הוא אומר מה זאת, אמרת אליו, בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים, שזה אמת מה שכתוב בפסוקים. שאינו יודע אישו לה פתח לו, שנאמר והגדת לבנך, ביום ההוא, שזה באמת מה שכתוב בפסוקים. אבל שני הבנים שהם קוראים להם אחד חכם ואחד רשע, אז הם אולי הביאו את לשון התורה בשאלה, אבל אז חכמים הם אמרו תשובות לא מהתורה, ותשובות מאוד סתומות. התשובה של החכם זה, אף אתה אמור לו כי הלכת הפסח או כי הלכות הפסח, אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן, והרשע בכלל, יש שם איזה אקטים חינוכיים, הקט שיניו, ועבור זה יש כאן איזה מתאגרפים איתו קצת. אז הדבר הזה באמת נתן פתח להמון דיון ופרשנות. אז אנחנו נגיד שני דברים. אחד, הסבר מסוים על דרך הנגלה, ואחד משהו קצת יותר על דרך הפנימי יותר, על הדרך הפנימי יותר. הנקודה הראשונה, צריך להבין שהמושג בן זה לא רק הילד שלי, אלא בן זה העתיד. האבות מייצגים את העבר, והבנים את העתיד. זה נורא מעניין שהתורה לא מצווה אותנו לספר את סיפור יציאת מצרים, אלא התורה מצווה אותנו להגיד את זה לבן. כלומר, יותר מזה, גם כביכול המצווה הזאת בכלל לא מתעוררת אצל דור האבות. הרי הפעם הראשונה שהתורה, שהמצווה הזאת כתובה, מיד אחרי תיאור מצוות קורבן פסח, בפרק י"ב ספר שמות, כתוב, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר. מה פירוש הביטוי והיה כי תבואו אל הארץ? כי תבואו אל הארץ, שאנחנו נמצאים עכשיו בתורה, ברגעי מצרים בכלל, שהתורה אומרת והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם, זה לשון של בעתיד לבוא. אז מה יקרה באותו עתיד לבוא? יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? כלומר, שאלת הבנים מתעוררת רק בעתיד. ובעתיד פתאום מתעורר הסיפור. כלומר, המסר של התורה הוא שיציאת מצרים, עניינה, סודה, יתגלה דווקא בעתיד לבוא. דווקא הבנים הם אלו שיעוררו את הסיפור, בניגוד למחשבה שסיפור יציאת מצרים זה סיפור של העבר, איזשהו משהו שקרה לנו פעם, התורה באה להגיד בדיוק הפוך. התורה באה להגיד, הסיפור הזה הוא רק יופיע ויתגלה, הוא יתעורר ויתגלה רק לעתיד לבוא. זאת אומרת, יציאת מצרים הייתה, כמו שהרב הוא כותב את זה הרבה, כתוב את זה בכל הספרים, יציאת מצרים זה בעצם איזשהו, הקדוש ברוך הוא זרה של גרעין, גרעין של עץ, כמו שדיברנו אתמול על מושג עץ. הקדוש ברוך הוא שתל גרעין. הסיפור הזה הוא כמו הקוד הגנטי של הגרעין. זה סיפור דחוס, שכשהוא היה בעבר, הוא לא באמת היה, רק דחסו אותו לתוך איזה סליל, והוא גנוז. ובעתיד לבוא, הסיפור הזה מתעורר, ומתגלה, מתגלה עניינו, גם הגאולה של עתיד לבוא, היא יציאה מן הכוח אל הפועל, של כל הגאולה הדחוסה, שהקדוש ברוך הוא בעצם זרה בעולם את זרע הגאולה. אבל זרע הגאולה צומח כל הדורות, ובמיוחד הוא יצמח, והיה כי תבוא, אז הוא יצמח לגמרי, אז הוא יצא מן הכוח אל הפועל לגמרי. וכן דווקא הבנים יגלו את הסיפור. ולכן, בעצם, כל העניין של הבנים רומז לכך שגאולת מצרים תתגלה ביתר שאת לעתיד לבוא. וכך נאמר בנבואה, פסוק מפורסם, כי ימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. ושואל הנביא מיכה, ושואל השפת אמת, למה לא כתוב כיום צאתך אראנו נפלאות? אלא כי ימי צאתך, הכוונה היא ימי, אומר השפת אמת, זה יום, זה אור, במושגים הפנימיים. כי ימי צאתך פירושו כמו האורות של רגע יציאתך ממצרים, שהיו אורות דחוסים, אז הם יהפכו לימים, כלומר לאורות שמתפשטים, מתי? הראינו נפלאות, לעתיד לבוא. ומי שבעצם עוזר להתעוררות זה הבנים, כלומר, שהם בעצם הדורות העתידיים, הם מגלים וחושפים בחייהם ובשאלתם, הם חושפים את המסתורין של הרגע הדחוס של יציאת מצרים. ועכשיו נבין שזה בעצם הדברים שאומרים כאן לבנים. הבן החכם, אני לא מתייחס על השאלה, אני מתייחס לתשובה. הבן החכם שואל מה ששואל, ואומרים לו, אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, או כפי הגרסה של הרמב״ם, אף אתה אמור לו כי הלכת הפסח, אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. סוד העניין שלא מפתירים אחר הפסח אפיקומן, שאנחנו אוכלים את הפסח, ועלינו לדאוג שטעמו יישאר בפינו כל הלילה. בפירוש הדבר, שטעם הפסח הוא לא יצא מאיתנו כל הלילה עד הבוקר. כלומר, שטעם הפסח הוא נצחי. אתה, הבן החכם, אתה בעצם אומר לו, הסיפור של קורבן הפסח שהתחיל אז, באותו לילה היסטורי, בעצם טעמו יישאר לנצח ולא יתפוגג. וגם הלילה הזה, בהווה, שאנחנו אוכלים את הפסח, הלילה הזה שלנו הוא בעצם התגלות של הלילה העתיק ושל הלילה של אחרית הימים. והלילה הזה הוא בעצם החוט השדרה של כל ההיסטוריה. ולכן הוא לילה שנשאר לנצח. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. טעם הפסח צריך להישאר. ואין אוכלים עכשיו מנות אחרונות שהם המנה האחרונה. המנה האחרונה עד היום האחרון זה בעצם הפסח. זה בעצם החוט הפנימי של כל המציאות. לבן הרשע באים ואומרים, אתה, והוא לא מתייחס לשאלה, מתייחס רק לתשובה עכשיו, אתה הבן הרשע, יצאת ממצרים. זאת אומרת, שאתה נגאלת. יכול להיות שאם היית שם, והיית מתרחק מהמסע הישראלי, מהרצון להצטרף לעם ישראל, אז לא היית נגאל. אבל זה היסטוריה. אבל אתה בסופו של דבר חלק מעם ישראל. כלומר, אילו היה שם לא היה נגאל, אבל הוא היה שם, ובסופו של דבר הוא נגאל. כלומר, שאתה שייך לאומה, והאומה הזאת היא לא... היא יחידה אחת, שכל הדורות בעם ישראל זה מציאות אחת, אתה נגאלת. זאת אומרת, שהסיפור הזה הוא נצרוב ב-DNA שלך, והוא הולך עם עם ישראל לאורך כל הדורות, ואתה חלק מהסיפור הזה. זאת אומרת, שאתה חלק מהנצח הזה. אנחנו נדבר על שני הבנים הפשוטים שציטטו את הפסוקים של מחר, ואת הפירוש השני גם כן נגיד מחר, כי קצר ונגמר זמננו. אז נסכם, סוד הבנים הוא שהתורה בעצם רוצה להגיד לנו, הסיפור של יציאת מצרים הוא יתגלה רק ובעיקר לעתיד לבוא. זה הסיפור שבעצם עובר כחוט השני בהיסטוריה, וטעמו יתגלה עד ובמיוחד בבוקר. בוקר טוב, יום נעים.